Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
בווי שור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת, חפשו ווי שור או חייגו כוכבית 6835.
זהו פרק 153, שנת 2024 טובה שתהיה לכם. אנחנו פותחים כאן את השנה החדשה בפודקאסט. אני מקווה שיצא לכם לשמוע את הפרק האחרון ל-2023, הפרק האחרון היה עם גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול. אני חושב שזה היה אך סימבולי לסיים את השנה הזאת עם פרק שעוסק מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, ונדמה לי שזה גם די מתבקש לפתוח את שנת 24 באירוע הזה. ואני רוצה להגיד שלום לדדי שמחי.
שלום.
תת אלוף במילואים. נדבר על הרבה נושאים, גם שנוגעים לניסיון הצבאי והביטחוני שלך, גם לפעילות שאתה נוגע בה כעת, אבל אין ספק בוא נאמר, השם שלך הוזכר בהקשר לאובדן שחווית בשבעה באוקטובר. איבדת את גיא, בנך הצעיר, הראית לי עכשיו תמונות שלו. צנחן, סיירת צנחנים.
כן, ילד מיוחד, ילד מדהים. אני בטוח שכל אבא ואמא אומרים את זה על הילד שלהם. אבל הוא באמת, איך אשתי אומרת, הוא היה limited edition. הוא היה סדרה מוגבלת, טרף את החיים, עשה חיים, נהרג באותו בן 20, אבל אני חושב שהוא חי חיים של לפחות 40 שנה, ואני גם מאמין שהוא עושה עכשיו חיים במקום אחר.
תשמע, אתה הראית לי, בוא נספר למאזינים, אתה הראית לי ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, וידאו שצולם איפה זה בבית שלכם? מה שהראית לי?
כן, כן.
לפני כמה חודשים, כמה זה היה?
לפני כמעט 8 חודשים, 7 חודשים.
בווידאו רואים שני חבר'ה צעירים, שניהם עם כל אחד עם הריבועים יותר קשיחים בבטן מהשני, זאת אומרת ג'ברים ובנויים להתלפיות. אחד זה גיא.
השני זה ליאב ואלוש, גם הוא זיכרונו לברכה. הם חברים טובים, הם היו חברים טובים לפני הצבא, וחברים טובים עוד בצבא מגדרה, יוצאים להם סיבות וכו'. ובאמת הייתה שם כאילו מעין תחרות היאבקות ביניהם, וגיא נהרג בשבעה באוקטובר, ליאב נהרג לפני משהו כמו, אני חושב, שבועיים, והיום הם קבורים אחד ליד השני בבית העלמין הצבאי בגדרה.
אם הייתי מדבר איתך בשישה באוקטובר על הדור של 23?
תראה, הייתי חושב שבגדול הדור הזה הוא באמת, כמו שכולם אמרו, דור הטיק טוק והמסיבות והאייפונים וכו'.
נגיד, היית רואה את החיילות של גיא והיית אומר, חושב כל מיני, תשמע, זה לא כאילו...
אני יכול לומר לך, גיא היה באמת, הוא היה לוחם בכל רמה חברה ובנשמתו, אבל לדוגמה, כשהוא היה חוזר הביתה, לפעמים הייתי אומר לו, למה שחררו אותך הביתה? אנחנו יצאנו פעם בשלושה שבועות, אתם לפעמים יוצאים שבת, כן, שבת לא, צריך להשאיר אתכם יותר, יש פה כוננות. חשבתי שקצת מוותרים לחיילים, והחיילים הם קצת יותר חיילי שוקולד כאלה וכו', ואין ספק שאני אוכל את הכובע בחודשיים וחצי האחרונים. קודם כל, כמובן, מה שגיא עשה, ידיים חשופות, נלחם.
ספר על מה שהוא עשה.
גיא חייל בסרט צנחנים, הוא כבר כמעט שנתיים ביחידה. הוא היה באותו זמן בחופשה, ברגילה, וביום שישי הוא יצא למסיבה. גיא נולד בקיבוץ רעים ב-2003, והוא הלך למסיבה עם כל החברים שלו, שלושה חבר'ה מהצוות ושבעה חבר'ה מגדרה, כולם לוחמים. 6:30 בבוקר התחילו לראות עליהם את כל הרקטות, ואז גיא אמר לכל החבר'ה, בואו נלך לקיבוץ, וניכנס שם לתוך הממד, הוא הרים טלפון לאחד החברים, ונכנסו אליו לדירת צעירים.
זה הייתה הליכה רגלית ממקום המסיבה לקיבוץ?
לא, הם הספיקו לקחת הרכבים ולנסוע, ולהגיע לקיבוץ, ולהיכנס לדירה של הדר. גיא הכניס את כולם לממד, והוא התחיל להסתובב בקיבוץ.
כמה חבר'ה הם היו בתוך הממד?
בתוך הממד הזה הם היו בערך 14 חבר'ה.
שנמלטו מהמסיבה לקיבוץ.
בדיוק. ואז גיא יצא מהדירה והתחיל לאסוף עוד חברים, עוד נערים ונערות שברחו מהמסיבה והגיעו לקיבוץ.
זאת אומרת, הוא חזר לזירת המסיבה?
לא, הוא יצא להסתובב ברחבי הקיבוץ. וכבר היו שם מחבלים, יש לי סרטים. אתה יודע, היום החבר'ה מסריטים הכל. יש לי סרטונים שגיא מדלג תחת יריות ומחפש את המחבלים, בלי נשק, אין לו נשק. והוא אסף, בוא נתחיל מהסוף להתחלה. הבן שלנו הציל 30 אנשים, כל ה-30 היו אצלי בבית עם ההורים שלהם. הגיעו 7 חבר'ה מנס ציונה ואומרים לי, תשמע, אתה לא מכיר אותנו, אנחנו גם לא הכרנו את גיא, אנחנו היינו במיגונית. אני מזכיר לך שכל המיגוניות היו מלכודות מוות כשהמחבלים הגיעו. הם אומרים, כולנו היינו בלחץ, מקיעים מרוב לחץ, ואז פתאום הגיע הבן שלך בלי חולצה, הוא אומר, נעים מאוד, אני שמחי, בואו אחריי. והכניס אותם לתוך ממדים.
בקיבוץ.
אחרי שהוא הכניס את כולם, הוא התקשר אליי ב-7:45 בבוקר, ואומר לי, אבא, אני פה בקיבוץ, אני פה בממד, יש פה מחבלים, יש לנו נשק אחד. אני לתומי, אמרתי לו, תשמע, גייגו, כנס לממד, תסגור את הדלת, הצבא תכף מגיע והורג את כולם. ויש לי גם תמונה שלו מדבר איתי, צילמו אותו כשהוא מדבר איתי. ב-7:45, טעיתי, אף אחד לא הגיע, וגיא נשאר בסוף עם הדר, להדר היה נשק ולגיא לא.
מי זה הדר?
הדר זה בן כיתה שלו, חבר ילדות.
ולמה הוא היה עם נשק?
כי הוא ממגלן, וזה הדירה שלו. אז הוא יצא לשבת והנשק היה איתו, אז הוא נשאר מחוץ לממד בסלון יחד עם גיא, ואז הוא אמר לגיא, גיא תיכנס פנימה, אתה בלי נשק. ואז גיא אמר לו, נראה לך שאני משאיר אותך לבד, ונשאר איתו בחוץ. ואז הגיעו 5 מחבלים, ירו על הדלת, המחבל הראשון נכנס פנימה, ואז גיא זינק עליו, והתחיל לחנוק אותו.
בידיים חשופות.
ידיים חשופות לחלוטין. הדר ירה במחבל, ואז נזרקו רימונים, נזרקו ברצף 3 רימונים, הם נפצעו מהראשון, הדר נפצע קל והצליח לברוח מהחלון, ועלה לגג של הממד. גיא חטף עוד 2 רימונים, הוא היה פצוע, הוא יצא גם מהחלון, ואז הוא גם חטף כדור בבטן, שריסק לו את התחול ואת הכבד, והוא נשכב מחוץ לחדר ליד הממד. להערכתי, גיא נהרג ב-9 בבוקר, שבת ב-9 בבוקר, והוא נשאר לשכב שם עד בערך 1:30 בלילה. הוא שכב שם,
כשהוא לא בין החיים כבר.
כן. אחרי משהו כמו 5 שעות, אני חושב שהגיע סיירת מטכ"ל והוציאה את החבר'ה שהיו בממד, הוציאה אותה מהחלון.
זאת אומרת, כל החבר'ה שהיו בממד ניצלו.
כולם ניצלו. זה שגיא נלחם עם המחבל, המחבלים פשוט פסחו על הבית הזה, הם הבינו שיש פה תקלה.
והדר?
הדר עלה על הגג למעלה.
וניצל.
נשאר שם 5 שעות, וגם הוא ניצל, וגיא בעצם היה הרוג למטה. כשהם יצאו מהממד, אז הם, אחרי זה ששאלתי אותם, אמרו לי שהם ראו את הנעליים של גיא, את הרגליים של גיא, אבל אף אחד לא ניגש אליו. ואני הבנתי שהוא כנראה, ב-12 בצהריים הייתה שמועה שגיא פצוע. אני נסעתי לסורוקה לחפש אותו, לא מצאתי אותו, היה שם כאוס אמיתי. רק עכשיו אני מבין שהיו שם עשרות אנונימים, ככה שלא היה סיכוי שאני אמצא אותו, ושלחתי גם חבר לברזילאי. בערך בתשע בלילה כבר רצה, החבר'ה בקבוצת וואטסאפ אמרו שגיא הרוג בוודאות.
מה זה הקבוצת וואטסאפ? של מי?
של הילדים, של החבר'ה.
אוקיי.
אמרו כי אחרי שחילצו אותם מהממד, כולם התחילו להתקשר להורים, כולם מתקשרים להורים ורק גיא לא מתקשר. אז הבנתי שהאירוע מאוד מאוד מורכב. ב-12 בלילה עליתי על מדים, נסעתי לקיבוץ, בדרך עצרתי באיזה בסיס, לקחתי נשק, הגעתי לקיבוץ, בקיבוץ הדר חיכה לי בשער, ואז הלכנו להביא...
רעים כבר היה אז מתואר?
רעים היה 10 דקות לפני כן היה מתואר, רעים לדעתי תואר באזור 12 בלילה, אני הגעתי משהו כמו 12 וחצי, 12 ורבע, הדר חיכה לי בשער, אמרתי לו בוא נלך להביא את גיא, הלכתי להביא את גיא, ואז עצרו אותי חבר'ה מגדוד חרוב, מסיירת חרוב, שאני הייתי המגד שלהם לפני 20 שנה, אמרו לי, תשמע, אל תיכנס, שלא יהיה דוצים, אנחנו נביא לך אותו. אמרתי, 100%, אני הייתי המגד שלכם לפני 20 שנה, תעשו כבוד לי ולבן שלי, הוא שם מ-9 בבוקר.
ידעת שהוא שוכב מת שם?
כן, כן, לכו תביא אותו.
לא הייתה לך איזושהי תקווה אולי בשלב הזה שעדיין יש מה להציל?
אתה יודע, תמיד יש לך תקווה, עד היום יש לי תקווה שפתאום אני אתעורר מהאירוע הזה. אבל הם נכנסו פנימה, ואז הם חזרו אחרי כמה דקות עם אלונקה, שגיא על האלונקה, הם שמו עליו סמיכת מילות כזאת, אתה יודע, מאלומיניום. הביאו לי אותו, אני ראיתי אותו, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, הייתי איתו איזה 40 דקות, עד שהגיע הרב של האוגדה. הוא היה שלם, היה יפה, היה קר מאוד, הוא גם כזה גדול, הוא היה גדול מאלונקה. באתי לרב, אמרתי לו, שלום רב האוגדה, זה הבן שלי, אני מזהה אותו. ואז הכנסנו אותו, אתה יודע, לסק הלבן של החללים. ואז עזרתי להם להרים אותו לאוטו של זקה. והכנסנו אותו לאוטו של זקה. הנהג של האוטו של זקה היה חיים מוטמזגן, שהוא חבר שלי, מהימים שעוד הייתי קצין אגם אוגדת עזה. לפני עשרות שנים, אז כשהוא ראה אותי, שאומר לי, דדי, מה אתה עושה פה, מה נשמע וזה, ואני אומר לו, תשמע, חיים זה הבן שלי, תשמור עליו. ואז הכניסו אותו לאוטו, ואז נסעתי איתו, כלומר, ליוויתי את ה... הם נסעו עם האוטו של זקה, אני נסעתי עם האוטו שלי אחריהם, מקיבוץ רעים עד מחנה שורה. ואז הגעתי הביתה בערך בשש בבוקר, ואמרתי להורית, זהו, אני ראיתי אותו, ליטפתי אותו, הילד שלנו איננו. ואז התקשרתי לצבא, ואמרתי להם, תשמעו, חבר'ה, הבן שלי נהרג. תשלחו את המודיעים שיודיעו לי, כי רק מרגע שהמודיע מגיע, מתחיל כל התהליך. כן. אז ישבנו בבית, בערך משש עד אחת, וחיכינו שיגיע המודיע, והמודיע בא.
איזה סוריאליסטי זה.
כן, כן, היה...
כאילו, אתה אומר לצבא שיודיעו לך שהבן שלך...
תשמע, זה היה באמת, היה רואה מטורף, אני לא כועס על אף אחד, בטוח לא על המודיעים. אבל אני אומר את זה בכל מקום, כשאני רואה את ה... לא שהאסון האישי מתגמד מול האסון הלאומי, אבל אתה קצת מקבל פרופורציה. בסוף הבן שלי היה ביום שישי במסיבה, נהנה, עשה חיים, אחרי זה הציל 30 אנשים, נלחם, הרג מחבלים, נהרג במקום, לא סבל, שלם, לא שרפו אותו, לא התעללו בו, הבאתי אותו הביתה מהר, אז מה לי כאלין?
כן. האמת היא שגם, משום מה ישב לי בראש שהוא לחם כחלק, זאת אומרת שהוא נפל כלוחם במהלך התיאור. היית מעדיף שהוא ייפול במדים?
תראה, אני חושב שהוא, אני אגיד לך ככה, אני חושב שהוא אריה אמיתי, הוא נלחם בלי נשק וקפץ על מחבלים והציל 30 אנשים, אירוע מטורף בכל קנה מידה. הוא בחר לעשות מה שהוא עושה, הוא יכל להיכנס לממד ולסגור את הדלת, אבל זה לא הוא. ומצד שני אני יכול לומר לך, כשלפני משהו כמו שבועיים, כל הצוות שלו מסיירת בא לבקר אותנו אחרי שהם יצאו פעם ראשונה, היה אירוע מאוד מאוד מרגש. וכולם אמרו שם שהם...
איך גולנצ'יק כמוך מגדל צנחן? אני לא מבין איך זה יכול להיות.
תקלה, תקלה. זה לא, זה, זה, זה גולנצ'יק של, של שלושה דורות. אבא שלי גולני, אני גולני, והבן הבכור שלי תומר בגולני, הקטן...
תאר לעצמי שלא, הוא לא, לא עבר ימים קלים בבית עם הקומטה האדומה.
כן, אבל שמע, אני אומר לך, אני הייתי גאה לגייץ לו את המדים.
אבל לא את הקומטה.
את הירקית, לא, אבל זה ירקית, תמיד זה רוח. כן, כן. אבל הצוות שלו שחזר מעזה אומר ש... שגיא היה מת להיות בעזה, כי הוא היה מת שם להילחם עם נשק וכו'. אבל תשמע, כל אחד בדרך שלו להיפרד מהעולם. הוא באמת עשה את זה בסטייל.
אז בוא עכשיו נחזור להתחלה ונדבר על הדור של 23. אז שאלתי אותך על השישה באוקטובר, מה היית אומר? לא, טיק טוק וזה. עכשיו באחד בינואר 24. אתה איבדת את בנך, באמת, תשמע, אני אומר לך עליי, אני רוצה ממך בכמה שנים, אני בן 43, ג'ובניק, כן? אז זה גם כן, אני מרגיש גם לא נוח, כאילו, כי אני פשוט רואה את הגבורה הזאת של ילדים, וזה פשוט, אני לא, לא מצליח להכיל את זה. אני לא, כאילו, אתה יודע, זה באמת, זה סיפורים שהיינו שומעים, 48, 67, זה, ובונה, ואתה רואה את הילדים האלה. ואני פשוט נידע מהגבורה, מהאומץ, מהתעוזה, בילד הולך בידיים חשופות מול מחבלים, מאיפה?
תשמע, זה דור, כל החברים של גיא, הבית שלנו, גם לפני שהוא נהרג, היה מין איזה מרכז חברתי, כולם היו מגיעים, אז גיא מסיירת צנחנים, חברים שלו ממגלן, מדובדבן, מכל היחידות הרציניות, באמת, באמת,
אבל תראה, הריות. הם גדלים ב... תרבות מערבית, בתרבות צריכה, עם המסך מגיל 8. אין באמת, בדפוס היומיומי של הילדות והנעורים שלהם, אין הבדל בין ילד שגדל בגדרה נגיד, לבין ילד שגדל בפרברים של כל עיר גדולה אחרת באירופה או באמריקה. אין הבדל, זה אותם חיים. זה בית ספר, זה טיק טוק, זה תחביבים, זה בנות, זה... ותראה אותה, מה עושה את זה?
אני רוצה לתקן אותך, אני חושב שיש הבדל ענק. אנחנו פשוט לא מבינים את היכולת של הילדים להכיל כמה מסרים במקביל. אני חייב לספר לך סיפור קטן, אני הייתי נספח צהל בסין, ובסין הם למדו בבית ספר אמריקאי, בית ספר בינלאומי, ושם כל הלימוד היה בעיקר באמצעות לפטופים, אתה יודע, מקים. ואני הייתי משתגע מזה שהבן שלי היה מחלק את החוצה את המסך לשניים, בחלק הימני הוא עשה שיעורי בית, ובחלק השמאלי הוא היה רואה סרט. ואמרתי לו, תקשיב, מה זה צריך להיות? אתה לא מרוכז, תהיה מסך אחד וכו'. עד שמישהו הסביר, תקשיב, הבן שלך מסוגל לראות שני מסכים במקביל, וזה עובד. עכשיו, מצד אחד יש את כל הטיק טוק, וכל המסרים, והאנימה הזה, וכל הדברים האלה. מצד שני, אני אומר לך שהם יונקים בבתים במדינת ישראל, הם יונקים ערכים שלא יונקים במקומות אחרים. ואני מדבר קודם כל על הבית שלי, שלושת הבנים שלי קרביים, והבן שלי שמע מורשת קרב אנטבה ממתן וילנאי, ורצה לדעת למה, כמה ואיך, ויום סיירות וכל הדברים האלה, ואני חושב... שבחלק גדול מהבתים בישראל זה מה שעובר. אנחנו אומרים, תשמע, הם לא שמים לב, הם לא רואים, הם לא מקשיבים. מה שפעם לנו לקח לקלוט 20 דקות, הם קולטים את זה עכשיו בדקה. וזה מחלחל. ולראיה, אתה רואה מה קורה עכשיו? מה קורה שם בעזה? אתה רואה איזה אריות נלחמים שם? שחשבנו שהם כאלה והם כאלה וכאלה, אבל מתברר שהם כן ינקו.
תן לי פרשנות צבאית נקייה, כן? כאילו מלמעלה. על החודשיים ומשהו של התמרון שאנחנו רואים כרגע. מה, כאילו...
אני אתן לך פרשנות צבאית פשוטה. אני שם רגע בצד את המחדל הקולוסלי המטורף של השבעה באוקטובר, שעוד רבות ידובר ויסופר עליו.
כולל כאן, רגע, אבל בסדר.
אבל מהרגע שהמכונה הצהלית נכנסה לעבודה, שום דבר במזרח התיכון לא יכול לעצור אותה. דרך אגב, זה נכון לאורך כל שנות ההיסטוריה של מדינת ישראל.
אז תרשה לי רגע שנייה לכפור בעניין הזה עוד לפני שאתה מפרט. כי לתמרן עם ארבע אוגדות בעזה, זה מאוד מאתגר. אני חלילה לא מבטל כאן את הקושי והאתגר, כן? אבל זה עזה, זה 40 קילומטר או 60 קילומטר, זה ארבע אוגדות, זה אוגדה אחת יותר מה שנלחמת בכל יום כיפור מול שתי חזיתות, כן? ומה חלילה עכשיו קורה אם אנחנו מתחילים מלחמה עם חיזבאללה, עם לבנון, שצריך גם לעלות לשם כוחות ולהיכנס קרקעית? זה, אתה מבין? אני מבין שאנחנו עושים את זה כרגע בעזה, אבל...
אני כופר בכפירה, ואני אומר לך שהצבא הוא צבא עוצמתי, מיומן וחזק מאוד, ואם לדוגמה היה נפתח עוד חזית, אז האופן הלחימה היה שונה. כי ברגע שאתה נלחם בשתי חזיתות, גם בצפון וגם בדרום, אז אתה תהיה פחות חירוגי, למרות שאי אפשר להגיד שמה שעשינו בעזה זה חירוגי, אבל אתה תהיה פחות חירוגי, אתה תשתמש ביכולות נוספות שיש לך, ואתה תבהיר לאויב, כי אין לך ברירה שאתה מתכוון לייצר פה מצבים שתהיה דילמה אמיתית לאויב, מה לעשות, מה לא לעשות. במיוחד אל מול חיזבאללה. וגם חיזבאללה מבין את זה. הוא מבין שאם חלק מהצבא שלנו בדרום וחלק מולו, אנחנו כנראה נייצר עוצמה באמצעים אחרים אל מול החיזבאללה, ולאו דווקא באוגדות. כנראה שחיל האוויר היה פועל אחרת, והיה משתק תשתיות בלבנון ברמה מטורפת, כדי לצמצם את יכולת הלחימה שלהם. זה היה אירוע אחר. אני חושב שהחיזבאללה הבין את זה, בגלל זה הוא טיפה היה מורתע מהסיפור הזה. וגם העם בישראל, גם העם בישראל היה צריך להבין שאין מלחמה לוקסוס, במלחמה כמו מלחמה, ואם הייתה מלחמה משתי חזיתות, אז כנראה שהיו שוטים פחות מקיאטו בחלק מהמקומות, ויותר קצת מקלטים, אבל היינו מתגברים גם על זה.
אוקיי, עכשיו תחזור איתי רגע שנייה לפרשנות הצבאית המקצועית לגבי מה שאתה רואה ברצועה.
תראה, הרצועה, קודם כל האתגר הכי מקצועי זה להילחם שלוש אוגדות בתא שטח כזה קטן.
ארבע.
ארבע אוגדות, אוקיי,
כן, עכשיו... שלוש, זה למרות שעכשיו מדללים כבר בצפון.
נכון, ואנחנו גם רואים לצערי את כמות הדו צדדי, הדוצים שקרו שם, שזה נובע בעצם מהצפיפות ומהעצימות של הלחימה.
אני חושב שהיום פורסם הנתון הפורמלי, דובר צהל הוציא את המספר, אז אני חושב שמדובר שם על 29 שנהרגו
בתאונות
מבצעיות ודוצים.
נכון.
מתוכם 18 דוצים והיתר בתאונות.
נכון. זה די עומד בממוצע הכללי. של מלחמות בארץ ובעולם.
אני חושב שאפילו נמוך מהממוצע במידה מסוימת.
כן, 20% מול 17%. אבל תשמע, זה אירוע מורכב מאוד. אבל בסוף, מה שלי חשוב לומר, זה שתראה, אם לפני שלושה חודשים, היינו אומרים לכל ישראלי, לכל יהודי כאן, שיפה, הוא היה מתחיל לחלחל. מה השיפה? המנהרות? אבל תראו, מרגע שאמרו להגיע לשיפה, הנה, הוא הגיעו לשיפה. הנה, הוא הגיעו לים. חאן יונס... שום דבר, שום דבר, עוד שני משפט, שום דבר לא יכול, אנחנו מפחידים את עצמנו, שום דבר לא יכול לעצור אותנו.
במשך שנים, התמונה של יואב גלנט כאלוף פיקוד דרום, באופרת יצוקה על הים של עזה, הייתה סימבול, תראו, הגענו לים, הגענו לים. וכמו שאתה אומר, כאן בתוך פחות משבוע מתחילת התמרון היית בים.
אז אני אומר לך שגם להערכתי וגם היכרותי עם הדברים, גם בצפון, זה אותו אירוע בדיוק. נכון, יש מחירים כואבים, מי כמוני יודע את זה, אבל בסוף, זה טבע המלחמה, ובסוף היכולות והעוצמה של הצבא הם גדולים מאוד. אנחנו פשוט רצינו מה שנקרא... אני טוען שישראל היא נרקומנית של שקט. היא רוצה שקט. מדינת ישראל מוכנה לקנות שקט בעד כל מחיר. אבל בסוף, אין מה לעשות. אתה בסוף מגיע לקופה.
זה נכון, אבל אנשים אומרים נרקומנית של שקט, והאינטרפרטציה היא שלילית. אבל אני רוצה רגע להציע את הגישה האחרת. ההבדל בינינו לבין אויבינו, שלהם אין מה להפסיד. ולנו יש מה להפסיד, כי בנינו כאן מדינה שהיא באמת חתיכת סיפור הצלחה. ואנחנו לא רוצים, אתה יודע, בוא עכשיו אנחנו נלחמים, כי אין ברירה, באמת מלחמה מוצדקת והכל, אבל אנחנו נשלם מחיר על זה בצמיחה, ברמת החיים, בתיירות, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו נשלם אותם בלית ברירה, אבל במשך השנים שבהם אתה אומר, היינו נרקומנים ששקט, אמרנו, בוא נשמר את סיפור ההצלחה, בוא נשמר כאן את המדינה המוצלחת הזאת שיש לנו.
אני לא אומר שמדינת ישראל צריכה כל היום רק להילחם, וכל דבר לקפוץ ולהילחם, אבל בסוף, כשאתה קונה שקט, אבל ממול אתה רואה שהדברים מתעצמים וגדלים, ואתה יודע שבסוף, אתה תהיה חייב להתמודד עם האיום הזה. אז עכשיו השאלה פה שניהול סיכונים. האם אתה מתמודד כשהאיום קטן, במחירים של, של כל שנה X, X נפגעים, או אתה מחכה ואתה מאמר שלא יקרה כלום, אבל אם יקרה כלום זה יהיה 1000X נפגעים. זה בעצם מה שקרה לנו. זה בעצם מה שקרה לנו בהיבט הזה. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו חשוב, נדב. תראה, בסוף, הרגו אותנו כי אנחנו יהודים. אני חושב שבשנים האחרונות, הייתה מין איזה בריחה מהמושג יהודי. והפכנו להיות ישראלים, ואוניברסלים, ואנשי העולם הגדול, וכל העולם הוא כפר קטן אחד קטן, וברחנו מהמושג יהודי. דרך אגב, אני גם מבין למה. חלק מהבריחה מהמושג יהודי, כי יש כל מיני מגזרים שנכסו לעצמם את המושג היהודי. אבל הורגים אותנו כי אנחנו יהודים. והרגו אותנו 3,500 שנה כי אנחנו יהודים, ואני לא רוצה להחזב אותך, לדעתי גם ב-2000 שנים הקרובות ירצו להרוג אותנו כי אנחנו יהודים. ובאותה נשימה שאני אומר לך את הדבר הזה, אני אומר שיהודי זה לא רק מי שמניח תפילין ולא נוסע בשבת. כולנו יהודים. שואלים אותי לפעמים, אוקיי, אז מה אתה, מי הוא יהודי? אני אומר, תשמעו, אתם יודעים מה? למה אני צריך לסבך בגדה? יהודי זה כל מי שהחמאס רצח בדיוק. בשבעה באוקטובר.
גם יש את ההקלטה המצמררת הזאת של הנוחבה הזה שמטלפן לאימא שלו. מה הוא אומר לה?
נכון.
הוא לא אומר לה, הרגתי 10 ישראלים. הרגתי, הוא אומר לי, הרגתי 10 יהודים. נכון. זה מה שהוא אומר לה, נכון. כן?
נכון. ועכשיו אני חושב שכולנו הבנו את האירוע הזה. מכל הצדדים. ומצד אחד, כולנו יהודים, גם מי שנוסע לא נוסע בשבת, אין שמעתי מושג יפה, מישהו שאמר, אין דבר כזה תרייגומטר, שלפי, מודד לך לפי המצוות כמה אתה יהודי. כולנו יהודים, נקודה, ועכשיו אנחנו צריכים שירצו להרוג אותנו. זה לא אומר עכשיו שאנחנו לא נרצה לעשות שלום, והסכמים עם מדינות, כן, אבל אנחנו נזכור תמיד שרוצים להרוג אותנו.
מילה אחת על העורף, או יותר ממילה אחת, אתה שנים היית בפיקוד העורף, ותראה, המדינה היום חיה חיי שגרה, בגדול החיים כאן הם שגרתיים, איפה שיש חיים, כן? כי בצפון אין ובעוטף אין. אז אתמול נגיד סתם, הייתי במשחק כדורגל, היו שם 15,000 איש בבלומפילד, ובלילה היו מתחים בחצות, כן? אני מתאר לעצמי שמה שאנחנו מתרגלים עכשיו, זה ממש הפוך לכל הטול של פיקוד העורף, כי תמיד, אתה יודע, יש אירוע בעזה, אז עד 50, זאת אומרת, לא עושים אירועים המוניים, וקרובים למרחבים מוגנים, והיום לא. יש גם זה וגם זה. אנחנו חיים לצד המלחמה.
תראה, קודם כל צריך להיות עוגנים, ולראות שבאמת כמות ירי הטילים בטוח מעזה, ירד דרסטית באיזה 90 ומשהו אחוזים. ולכן פיקוד העורף משחרר את כל ההקלות האלה. בתחילה אני מזכיר לך שהכל היה פה סגור, אבל זה בעצם הברטר באירוע הזה. בהתחלה כולם מכונסים, מקובצים, יש הוראות מאוד מאוד חמורות, הצבא נכנס לעבודה, דרך אגב, זה חלק מתכליתו של התמרון. התמרון נכנס, מנקה את כל צפון עזה, מתקדם קדימה, משחרר לחץ ממרכז הארץ ומהצפון, פיקוד העורף משחרר ואומר, אוקיי, תחזרו, כי המלחמה כבר, תשמע, היא כמעט 3 חודשים. אי אפשר 3 חודשים שהכל יהיה פה סגור.
אבל זה בניגוד, נגיד, ל-DNA של פיקוד העורף.
לא, בכלל. זה מה שנקרא שגרת חירום. החבר'ה יודעים, בתל אביב יש 1.5 דקות התראה, יש לנו כיפת ברזל, מיירטים את הטילים, אפשר לעבוד ככה.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do you get 30, 30, how do you get 30, how do you get 20, 20, 20, how do you get 20, 20, how do you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
אתה יכול לשאול שאלה אחרת, איך הגענו למצב כזה אבסורדי, שכאילו אנשים פה יורים עליהם טילים, ואנשים אחרי דקה וחצי, שהוא 10 דקות שנשארים במקרה, יוצאים לסרט, לכדורגל וכו', זה אירוע הזוי, זה אירוע מטורף.
כמה בכל אופן, כמי שמכיר את הערכות ואת התוכניות, כמה מלחמה בצפון שונה באופן הזה?
תראה, אני לא רוצה, שאלו אותי את השאלה, ואני לא, המלחמה בצפון, לחיזבאללה יש הרבה יותר טילים, חלקם גם יותר כבדים. כנראה שהעצימות היא הרבה יותר גבוהה, ולא תהיה מלחמה לוקסוס כמו בדרום. אבל גם שם אותו דבר, בהתחלה יהיו מתחי טילים גדולים מאוד, כבדים מאוד, אני חושב שחלק גדול מהם יירטו, אם הציבור יקפיד.
יירטו גם על ידי כיפת ברזל, וגם על ידי קלע דוד, נכון?
כל השכבות. גם על ידי חץ, קלע דוד וכיפת ברזל.
אבל חץ זה בליסטי, זה מעל האטמוספירה, אתה לא, לבנון זה לא מגיע מעל האטמוספירה כשהוא יורה מכאן, זה מתימן.
אני מאמין שכנראה, כמו גם בסיבוב הזה, אם החיזבאללה יצטרפו, הם לא יהיו לבד, ועוד כמה חבר'ה ינסו להצטרף,
ואז החץ יהיה רלוונטי.
לעזור להם. אבל כל המערכות יירטו את הטילים.
אבל נגיד, קלע דוד זה יכול כמו החץ, כמו הכיפת ברזל, לקחת איזה מתח של 10 טילים ולהירט אותם אחד אחד?
תזכור ש... שאומרים שלחיזבאללה יש 200,000 טילים, לא כל הטילים הם אותו דבר. הרוב המוחלט של הטילים זה עם ראש קרבי קטן של קילוגרמים בודדים.
שזה כיפת ברזל אין לה בעיה.
אין לה בעיה, וגם זה לא גורם כזה הרבה נזק, בהנחה שזה לא נופל לך על הראש, ואם אתה מקפיד על האורות הבטיחות של פיקוד העורף, והנחות המיגון, אתה די מוגן. אז יהיו ימים קשים בהתחלה, אבל אחרי זה גם המאמץ הצהלי, וגם ההתנהגות של האוכלוסייה, אנחנו נראה עוד פעם ירידה בכל היקף הירי, ותשמע, מלחמה, כנראה שבמלחמה מהצפון, יהיו קצת פחות בתי קפה פתוחים, עד שנתאפס ונשיב
מלחמה שערה. גם בוא, בשבוע הראשון של המלחמה עכשיו, לא היה בית קפה אחד שעה פתוח, נכון? זה היה מאוד הדרגתי. טוב, בוא נדבר קצת נעלי קומה, נדבר על צהל ועל הממשלה, בסדר? מה קרה לצהל?
תראה, צהל זה קור מחצבתי. אני הייתי 33 שנים בצהל. הוא חלק מהגנטיקה שלי. א', לא ברור לי מה קרה שם. אני לא מצליח להבין איך הכל עבד. אני לא מצליח להבין איך 5, 6 ו-7 שעות אזרחים זעקו לעזרה. והצבא הענק שלנו, המיומן, ואנחנו רואים מה הוא עושה עכשיו, לא היה שם. צריך תחקר את זה היטב. אני חושב שחלק מהבעיה שלנו, גם בצבא וגם בממשלה, וגם בשלטון, זה שאחד, אני חושב, יהירות, ואני קורא לזה גם וישמן ישורון ויבט.
זה מה שקרה לצהל?
גם לצהל וגם לכל מדינת ישראל. היה פה טוב. היה פה טוב. תשמע, היה פה טוב. אנשים טסו לחול, טסו לסקי, עשו הכל, היה טוב. אז שכחנו את הבייסיקס. וחלק מהבייסיקס שרוצים להרוג אותנו, ואסור להירדם לחצי שנייה.
אז עכשיו אני שואל אותך שוב, מה קרה לצהל? לך לעומק, לא זה שהמגד כאן לא היה עירני למחד.
אז אני אומר את אותו משפט, אני חושב שההתמכרות הזאת לשקט, תראה, צהל לא הגיב מיום כיפור לכל הירי שקרה לנו, כמו שאני חושב שהוא צריך להגיב, ותמיד אחרי שירו על זה צהל והממשלה ביחד.
מה זה מיום כיפור? ממלחמת יום כיפור?
ממלחמת יום כיפור. תמיד הצבא לא יזם, אלא הגיב לאירועים חוץ משני מקרים. כל המלחמות שעשינו, בעקבות שהיו ירו טילים, ירו פה ירושם, יצאנו למבצע מין וזם, חומת מגן, צוק איתן, טה-טה-טה-טה-טה, כל הדברים האלה. תמיד הגבנו למה שקרה. לא יודע מה, 100 אוטובוסים מתפוצצים, 1,000 הרוגים, חומת מגן. אלפי טילים, עופרת יצוקה. היו שני מקרים בודדים. שבהם צהל יזם באופן מלא, או המדינה יזמה באופן מלא, זה בתקיפת הכור בעיראק ותקיפת הכור בסוריה על פי פרסומים זרים. אלה שני המקרים שיזמנו. הטראומה של מלחמת יום כיפור ב-73, עם 2,600 חללים, זעזע את המדינה, והמדינה לא רצתה עוד כזאת טראומה. וזה מה שהוביל כל הזמן את הקו החשיבה
הזה. אבל רגע, תנסה, אתה מכיר בכל אופן את האנשים. אני אף פעם לא הייתי כתב צבאי, אבל נגיד, יש כתב בשם יוסי יהושע, כתב צבאי ותיק ומוכר, שמדבר על ההסתיידות של הדרג הפיקודי העליון, על הקליקאות הזאת, שאנשים הגיעו לתפקידים בצמרת הצבא, לא רק בגלל הכישורים, אלא גם בגלל הקשרים, והדבר הזה השפיע על איכות התפקוד של צה"ל.
אז היא הנותנת. אני אומר שזה בעצם וישמן ישרון ויבעת, היה טוב כאן במדינה, טוב בצה"ל, לא רצו אנשים שעושים גלים, אתה בא לתפקיד ואומר לך, תשמע, ידידי, עשו את התפקיד לפניך, יעשו גם אחריך, אל תעשה יותר מדי גלים, אל תנענע את הספינה יותר מדי, וככה זה מה שרוצים. כשיש לך בן אדם שרוצה לעשות שינויים ולבדוק ולתקן וכו', עזוב אותנו. דרך אגב, זה לדעתי גם בצבא הפך להיות, ובטוח ובטוח בשירות הציבורי. ואת התוצאות אנחנו ראינו בשבעה באוקטובר. ודרך אגב, גם ראינו את זה אחרי השבעה באוקטובר, כשמשרדי הממשלה היו צריכים להתחיל לעבוד.
תכף נדבר על הממשלה.
ולתפקד. אבל אתה שואל אותי, זה העניין. אני חושב שכל הקיצור, למה קיצרנו את השירות? למה קיצרנו את השירות?
מטעמים כלכליים, לא מטעמים צבאיים. יפה,
ולמה מטעמים כלכליים? כדי ש, עוד פעם, אני אומר לך בגדול, 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 שיותר נטוס לחול, שיהיה תוצר יותר טוב, שנשפר את איכות החיים. אבל איכות החיים ושיפור איכות החיים, חלק מזה זה גם הביטחון. חלק מזה גם הביטחון, הבעיה שיש קושי למדוד את הביטחון.
יש בצבא, הייתה לפחות קליקה של צנחנים, שנגיד אדירה גולנצ'יקים, שריונאים.
תראה, תמיד הייתה אמירה שכשהרמטכ"ל מגולני, אז אתה רואה פתאום את כל גולני מתקדמים, והרמטכ"ל הוא מצנחנים, כל הצנחנים מתקדמים. אם תספור כמה רמטכ"לים היו מגולני וכמה
שניים.
וכמה הוא מצנחנים.
גבי אשכנזי וגדי איזנקוט.
אז אתה תראה את ההבדלים, שלא נדבר מה מרגישים חיילי השריון, שעכשיו זאת שעתם היפה כאן בלחימה בעזה, שרמטכ"ל שריונר לא היה לדעתי.
יש מצב שהרמטכ"ל הבא היה שריונר.
כל יכול להיות.
אייל זמיר אומרים, כל, כן.
אני לא בקיא ועדיין לא בוועדת השיבוצים המטכ"ליים, אבל אני חושב, תשמע, כולם חברים שלי שם, אבל אני חושב שכמו שאמרתי כבר עוד בשבעה, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר צריך לראות את השלב מתי, בעוד חודש, חודשיים, נראה איך ברגע הראשון שנסיבות הלחימה יאפשרו זאת. אני עומד על מילתי, 150 איש צריכים לבוא לכותל, לקוד קידה לפני הכותל ולפני עם ישראל, לשים את המפתחות וללכת הביתה.
אז אתה מתאר את זה, אני כבר שמעתי אותך אומר את זה יותר מפעם אחת, ברוך שזה לא יקרה, כן? כאילו, גם לא ברמה הסימבולית הזאת שנדבר קידה וזה בו לכותל, וגם כי לא כולם מוכנים לקחת אחריות. זאת אומרת, ברור שהרצי הלוי הרמטכ"ל ורונן בר ואהרון חליבה וכנראה גם פינקלמן ועוד אנשים אחרים יעשו את מה שמתבקש. גם לא ברור, כי אתה לא מבין כרגע מתי הלחימה תאפשר לעשות חילופי גברי ברמה הכי בסיסית, כן? אבל בממשלה, בייחוד בדרג שעומד בראש הממשלה, אין איזושהי נכונות לעשות משהו שאתה מתאר כאן כרגע.
אני אומר לך כך, אני חושב שתהליך הריפוי של במדינת ישראל לא יכול להתחיל לפני שתהיה ועדת חקירה עממית. וועדת החקירה העממית זה בעצם הבחירות. העם יבחר והעם יחליט והעם ישפוט. ואני אומר דבר כזה, שכולם צריכים לעזוב את תפקידם, לבוא לציבור, להגיד לציבור שלום. אני הייתי בשבעה באוקטובר, תחליט אתה מה אתה רוצה. הציבור עכשיו יחליט להחזיר אותך לתפקיד, יחזיר אותך לתפקיד. הציבור יחליט שלו, יחליט שלו.
אתה ישבת עם נתניהו זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר.
כן. ישבתי איתו, היה רעיון שאני הפרויקטור הלאומי,
נתניהו. שזה מנהל תקומה?
לא, אוקיי. זה הפרויקטור הלאומי לכל ישראל, לא רק על האזור הדרום של תקומה.
שבסוף לא מונה כזה.
מונה.
כאילו, אדרי זה תקומה, אני יודע.
מונה טל, אני לא זוכר את השם משפחה שלו.
נו, זה גם אומר לך משהו.
פשוט לא מכיר אותו.
אוקיי.
מונה טל, ואז אני זומנתי לשיחה עם ראש הממשלה. דרך אגב, צריך להוגן, הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת, דיברנו על שכול, על יוני ועל גיא, והיה מאוד מעניין, ובסוף הוא אמר לי ש...
אבל את מה שאמרת לי עכשיו, אמרת גם לא?
לא, לא דיברנו על זה. אני חושב שראש הממשלה שמע מה שאני, מה שאני אמרתי, העבירו לו את זה, ואני חושב שהוא יודע מה דעתי. אני לא נאיבי, אבל אני חושב שזה יקרה. אני חושב שזה יקרה. אני חושב שבסוף תהיינה בחירות בהקדם במדינת ישראל. אני חושב שזה תהליך מחויב. ומצד שני אני אומר, לך שתהיינה בחירות, ואני לא יודע מה תהיינה תוצאות, אבל אין יותר ויכוחים. אין, מה שיוצא, זה מה שקורה. והשלב הבא יהיה, זה בסיום ועדת החקירה הממלכתית, שאז היא יכולה לומר, תשמע, למרות שאתה נבחרת, או הוא נבחר, או הוא נבחר, אנחנו מוצאים שיש פה, יש לך אחריות כזו או אחרת וכו', ואתה לא יכול להמשיך, ואז אתה לא יכול להמשיך.
כן, וזה תהליך שיקח שנים גם, ועד חקרה ממלכתית. אוקיי, אז בעצם, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, כשזה לא הולך לקרות, זאת אומרת, אתה יודע, בוא, אנחנו כבר 3 חודשים במלחמה, אין תהליך הזה שלא נדבר, הריפוי הזה, ההחלמה, בחירות וכאלה, זה... אני לא רואה את זה באופק, אז מה בכל אופן כן?
אני חושב שמתחילה להיות תנועה בציבור, שאומרת עד כאן. תראה, אני משוחח עם, ונפגש עם, עם עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים, מכל הצבעים, כל הגדלים וכל המשקלים שאתה רק רוצה. וקודם כל אני יכול לומר לך באופן נחרץ, ש-80% מהעם מסכים על 80% מהדברים. חד וחלק. נפגשתי מהצד, אני לא רוצה להגיד ימין ושמאל, כי דעתי כבר לא קיימים ימין ושמאל היום במדינה, אבל נפגשתי גם מהצפון וגם מהדרום. ובאמת, באמת, באמת, שמע, באחת השיחות עם חבר'ה שהיו בקפלן, בזמנו ישבתי ודיברתי איתם, ופשוט ירדו לי דמעות. אמרתי, תקשיבו, אני מדבר איתכם, אני פשוט עצוב לי, זה מה שקרה פה לפני 4-5 חודשים. כשאתה יושב עם אנשים בצורה מסודרת, מסכימים על 80% מהדברים. כולם מסכימים שזה ביטחון מולדת העם היהודי בארצו לנצח, זה העקרון על העליון. כולם מסכימים אחרי זה משני הצדים, שאחרי זה מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, עם שוויון מלא וכבוד האדם, כולל מיעוטים, כולל הכל, כולם מסכימים. אז על מה נשאר לרב? וכולם מסכימים שחייבים לשדרג ולטפל בכל המערכת השלטונית והשירות הציבורי, ולשים שם אנשים ערכיים ואירועים, כולם מסכימים. אז זהו, אז יאללה, בואו נתחיל לעבוד. בואו נתחיל לעבוד. ולכן אני חושב שזה מה שהולך להיות. אני חושב שתהיה תנועה. אני הולך להקים פורום שנקרא 80-80, 80% מה, מסכים על 80% מהדברים, ולהתחיל...
אתה הולך לפוליטיקה?
אני הולך כרגע לעשות טוב לעם ישראל.
לא, לא, להגיד לך משהו? תגיד כן, אני הולך לפוליטיקה, צריך שאנשים כמוך יהיו פוליטיקה.
אני חושב שכרגע שנלחמים וכולי, אסור לדבר פוליטיקה.
אבל יהיו בחירות. כן, דבר. הרגע דיברת על בחירות. כשיהיו בחירות, אתה הולך לפוליטיקה?
כשיהיו בחירות, אני אומר לך, אני מנסה לרתום לא רק את כל הכוחות האלה כדי לעשות את השינוי שדיברנו עליו עכשיו. יש צמה לכזה שינוי, באמת, יש כזה צמה. תשמע, יש פה עם מדהים. יש פה אירוע בהיבט העסקי שהיה עליו תחקיר עכשיו. איך זה יכול להיות שיש לך עם מדהים, מדינה מדהימה, והדברים פה לא מתחברים, וכלכלה מצוינת, והדברים לא מתחברים.
תציע לי פתרון.
הפתרון הוא לשבת ולדבר.
לא, תציע לי פתרון לשאלה שאלת, איך זה יכול להיות?
זה יכול להיות כי יש פה קצוות שמטרללים את הרוב. יש פה זנב שמקשקש בכלב, ולאף אחד לא היה את האומץ, ולא היה את הכוח, ולא היה את החשק לטפל בזנב הזה. זה הכל. עכשיו, בעקבות האירוע...
יכול למישהו ספציפי שעומד בראשנו, ב-20 שנים האחרונות.
זה חלק מהקשקוש של הזנב. אבל תקשיב, יבואו כל האנשים, אני לא רוצה לקרוא לו הרוב הדומם, הרוב הגדול והרוב הרציני, ויגיד שמו חבר, עדיין, נמאס.
אתה בבטן שלך יש ימין, נכון?
אני חושב...
כאילו ראיתי שאתה בביטחוניסטים, שזה פורום שיש לו אוריינטציה ימנית.
אני חושב שהדבר הכי חשוב, תראה, אין היום ימין ושמאל, כולנו מסכימים על אותו דבר. אני חושב שהדבר הכי חשוב, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, הורגים אותנו כי אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לשמור על ביטחון. אני לא מוכן שבתקופת ימי חיי, השרשרת הקיום של העם היהודי, תישבר, תיפסק ותחדל. לא מוכן, זה הכל. אני צריך לשלם מחירים, שילמתי, צריך לשלם מחירים, זה העניין. עכשיו כשאתה יושב ובודק מי הוא יהודי. אתה רואה שכולם מדברים אותו דבר. אני מבחינתי שבכותל תהיה רחבה לגברים, רחבה לנשים, ורחבה מעורבת. אתה, מר בחור, מגיע לכותל, לך לאיזה רחבה שאתה רוצה.
אגב, זה המצב כרגע, רק שיש חבר'ה שכל הזמן מתנכלים לרחבה הזאת, המעורבת הזאת, כן? רחבת ישראל.
אז עד כאן? עד כאן, מצד שני, אני אומר לך באותה נשימה, אני לא מוכן שיבואו להתפלל בדיזינגוף, וישימו כן או לא מחיצות, ויבואו אנשים ויפילו את המחיצות, מה שלא קרה, לא קורה באירופה. לא מוכן, נקודה, לא מוכן. לא מוכן, לא את זה ולא את זה. ואם פעם ישבנו בצד ואמרנו, רואים את זה בטלוויזיה, זה רחוק מני וכו', הבנו לאן זה יכול להגיע. זה הכל.
זה שישבת ואמרת, אני יושב עם אנשים, דיברתי עם קפלניסטים, התרגשתי, זה הפתיע אותך שאתה חולק איתה מחנה משותף כל כך רחב?
בכלל לא.
אתה כעסת עליהם תוך כדי המחאה?
לא. לא.
אני, לא, לא היית בקפלן, אני, לא היית במפגנים.
אני לא הפגנתי בקפלן. אני כל הזמן אמרתי שדיברו איתי על קפלן, אמרתי, קודם כל צריך להגיד שפו לחבר'ה, להרים מחאה 42 שבועות כל שבוע, חבר'ה, שפו. אבל אני אולי שתי בעיות עם הדבר הזה. הבעיה הראשונה, שאם אומרים לא לחסום את האלון, לא חוסמים את האלון, נקודה. וזה לא מעניין אם זה קפלן, או הפגנה של, 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 לא יודע מה, של, של ערבי ישראל, או יוצאי אתיופיה, דרוזים או תימנים. זה לא רלוונטי בכלל. יש מדינת חוק, מדינת חוק. והדבר השני שמאוד מאוד 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 הפריע לי, זה כל העירוב של הצבא בדבר הזה, של ה... אי התייצבות סלש סרבנות. לדעתי זאת חציית גבול. אני שמח שעכשיו בלחימה, לא חשבתי אחרת דרך אגב, הכל התיישר וכולי, אבל פעם אחרונה שזה קורה. ואסור שזה יקרה. יש, המדינה היא מדינה דמוקרטית, לעשות מחאות הכל, אבל דין אחד לכולם. זה מה שצריך להיות.
אז רק כדי לסכם את הפרק הזה, שוב, לי זה נשמע אני אומר, אני מברך על כך לא בהקשור שלך, אלא באופן כללי בהקשור של אנשים טובים. אני חושב שאם יש דבר אחד שאנחנו כן חייבים שיקרה כתוצאה מהזפטה הזאת שחטפנו, סליחה על המילה הארכאית, כן? זה שמיטב הנוער ילך לפוליטיקה, כן? מיטב הנוער בזה, וזה לא היה המצב בשנים האחרונות, אז כן, אז אני רוצה שאנשים כמו דדי שמחי, כשם גינרי, לא רואה, יגידו, כן, אני הולך לפוליטיקה. אז זה ככה אמירה אישית שלי, למרות שאתה לא אומר את זה ככה, אבל זה ברקורד שלך יש שנים בנציבות כבאות והצלה, אתה עמדת בראש הגוף הזה, טיפה ראית את הבירוקרטיה הממשלתית שם, כן? למדת להכיר את החיים מהצד האזרחי יותר, כן? אנחנו נמצאים כאן, אמרתי, היה כאן לפני כמה ימים גדי ירקוני, אומר לי, גדי ירקוני, כן? אין ראש מועצה במדינת ישראל שזקוק עכשיו לעזרת הממשלה יותר מגדי ירקוני. הוא אומר לי, לא קיבלתי עוד כלום. כן, כן, תבוא מחר, תעשה זה, אבל שום תשובה חיובית. סביר לי את העניין הזה, כאילו, אני לא מבין, בשביל מה אנחנו שולים מיסים? אני לא... תעשה לי רגע סדר.
תשמע, אין ספק שהתפקיד שלי כנציב הכבאות חשף אותי באמת, למרות שאתה קצין בצהל, ואתה עובר לפיקוד העורף, אתה מתחיל להבין שיש מדינה. ואתה רואה איך זה עובד, ובסך הכל יש מערכות, בחלק מהמקומות מערכות טובות מאוד. כשהגעתי לכבאות, אז באמת נכנסתי לנבחי הבירוקרטיה הממשלתית, ולנפתולי יחסי עבודה ודברים כאלה, וזה מה שניסיתי לומר לך בהתחלה. כשהתחלתי את התפקיד שלי, אז באו אליי אנשים ואולי תקשיב, קיבלת התפקיד של הלייף, נציב הכבאות, יש לך אוטו, לשכה, אתה טס, תעשה גל א', 5 שנים, תעשה חיים, תתפלל, שולל לך איזה...
שריפה בכרמל.
שריפה בכרמל, ואחרי זה אתה מסודר לאבא. ואני באתי וראיתי ארגון עם אנשים מדהימים, אנשים אמיצים, אנשים שלא השקיעו בו הם שנים, אבל ארגון שתקוע 30 שנה אחורה. והתחלתי לעשות שם שינויים, וכשאתה מתחיל לעשות שינויים, נוצר חיכוך, ופתאום אתה מפריע לכל מיני אנשים. ובראשם ועד העובדים, שמה שמעניין אותו זה ועד העובדים ולא העובדים. עכשיו, היו לי שתי אופציות. אופציה אחת, להגיד, תשמע, תודה רבה. אפרופו מה שאמרת לפני, אני לא נכנס לפוליטיקה ולא מעניינתי וכו'. אני זורם 5 שנים, מסיים 5 שנים, עובר לתפקיד הבא. ואופציה שנייה זה לתקן. ואני החלטתי, כי ככה אני בנוי, ככה הבן שלי גיא היה בנוי, והחלטתי שאני מתקן. וזה עלה לי בהפגנות 4 חודשים מול הבית, בזה שהייתי מאובטח על ידי המשטרה, והיו לי 2 קשות, אבל אחרי זה הארגון הזה באמת הקפצנו אותו לשמיים. אני לוקח את, 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 את המקרה הזה...
קח להם המקרה הזה, ותסביר לי למה הממשלה לא עובדת.
כי בחלק גדול מהמקרים, שמים אנשים שאינם מתאימים לתפקידם, כי רוצים שקט. זה מה שרוצים. שמים מנכלים וראשי מחלקות שיעשו שקט ולא עשו גלים.
שמור או שרוצים לי... שקט או שרוצים שווישים.
שווישים, שמור לי ושמור לך, כל מיני דברים כאלה. ואם כבר מגיע בן אדם טוב לשירות הציבורי, ויש גם אנשים טובים מאוד בשירות הציבורי, אז הוא מנסה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ורואה לא מסתדר לו, והוא עוזב, ואז קורה מה שאתה אומר, אנשים אומרים, עזוב אותי רגע מהשירות הציבורי, מה אני צריך את השירות הציבורי הזה, או להיות בפוליטיקה? זה מדמנה, זה פה, זה שם, ואז משאירים את זה לאנשים פחות טובים, ואז אחרי שנתיים, שלוש, חמש ו-15 שנה, אומרים, בוא נה, תראה מה אני אהיה פה. ואז זה מתפוצץ לנו בפנים, ואז אומרים, תשמעו, אין ברירה, חייבים שהטובים ילכו לשם. אני אומר מלכתחילה, בואו נשים את האנשים הטובים במקומות האלה, ניתן להם את התנאים הטובים.
במשך שנים, כשאתה מדבר על אנשים שעושים בשירות הציבורי בתור פקידים, ואתם תעשו מה שאנחנו אומרים, ואתה מתייחס אליהם כמו אל אפרה דערה, אז אל תתפלא שאפרה דערה יגיע לדברים האלה.
אני רוצה להיות גם מוגן כלפי הצד השני. צריך פה שילוב של שני הדברים. מצד אחד, הפקידים שהם הסיביל סרוונטס האלה, צריכים להבין שהם באמת... פקידי, המילה פקיד תמיד יש לנו קונוטציה שלילית לדבר הזה.
קונוטציה מורידה.
בדיוק. אז אנשי המקצוע האלה, הם אנשים, צריך אנשים טובים, עם חוט שדרה ערכי ומקצועי, שיעשו את הדברים, ומצד שני גם צריך לזכור, שיש פה הנהגה נבחרת, יש פה את הציבור, שבעצם מנהל את המערכות על ידי המנהיגים, שגם הם צריכים להיות בסדר וראויים, וצריך למצוא פה את האיזון הנכון בין שני המרכיבים האלה, וזה מה שצריך לעשות. גם מהצד הפקידותי, וגם מהצד ההנהגתי, לדעתי בשני המקומות, כשלנו.
טוב, אתה אופטימי?
אני אופטימי מטבעי. אם לא הייתי אופטימי...
לא, אבל תהיה רגע אופטימי מתוך ניתוח סחלטני, אם אתה יכול.
תשמע, אני נולדתי במושב הודעה בדרום, והגעתי לאן שהגעתי מתוך אופטימיות. אם משהו שמזעזע לי את האופטימיות, זה רק הנפילה של הבן. אבל אני מסתכל על זה על האירוע הזה בשבעה באוקטובר, באירוע בקנה מידה תנכי. אני אומר לך שכל האנשים במדינת ישראל עכשיו שנמצאים, הם לא מבינים את גודל האירוע. בעוד 50 שנה ו-100 שנה ידברו על מה שקרה פה.
חד משמעית.
בממדים היסטוריים תנכיים. ו...
מקווה שלא יהיה עוד או שבעה באוקטובר ב-50 שנה האלה.
כן. אני איתך, ואני חושב שמדינת ישראל היא מדינה, עם ישראל הוא עם מדהים. נפל עכשיו... בדורנו, ואם אני יורד רזולוציה יותר נמוכה, ונפל על משפחתנו שלי, האסון הגדול הזה, אבל כשאני מסתכל קדימה, אז אני כבר מסתכל בעזרת השם, על הבנים שלה, על הנכדים שלי, שיהיו, והם ירוצו וישמחו, המדינה טיפה עכשיו בקטע מאוד מאוד עצוב, אבל תשמע, בעוד איקס שנים, בהנחה שנעשה את הדברים הנכונים, עוד פעם הילדים שלנו יצחקו והנכדים ויסמחו, והמדינה
תפרח. אתה יצא לך לצחוק?
כן, יוצא גם לצחוק. תשמע, אני אספר לך סיפור קצר.
אתה כבר מצליח להבין איך אתה הולך להעביר את המשך חייך בתור אב שקול? אתה כבר...
לא. הדבר הזה מכה בך במקומות שאתה לא מבין. לפעמים אתה נוסע באיילון ופתאום אתה מתחיל להתרגש או מה שקורה לי עכשיו ובגדרה בית העלמין הצבאי זה בדיוק בכניסה והיציאה, זה היציאה הראשית אז בעצם אני רואה את הבן שלי כל בוקר שאני יוצא וכל ערב שאני חוזר אני רואה אותו יחד עם כל החברים שלו
אתה יודע משהו, זה קשה, אולי הייתי עובר דירה כדי לא לעבור שם כל בוקר וכל ערב.
לא, נהפוך הוא, אני לפעמים הולך לבקר אותו, תשמע, תראה, אומרים לך תמיד שאתה עוצם את העלמין, תשטוף את הידיים. אז כשהייתי הולך למשפחות שקולות וכו', אז תמיד הייתי מקפיד לשטוף את הידיים, שתעוצם את העלמין. היום אני כבר לא נוטל ידיים, מה זה? זה הבית, זה כמו שתיטול ידיים שתעוצם מהבית. ובסוף החיים זה כמו נהר אתה מבין? אתה לא יכול לעצור אותם. יש לי עוד שני בנים, יש פה מדינה, יהיו פה נכדים, יש פה חברים, יש פה משפחה.
לא, אבל אצלך, אני זוכר את התמונה שלך, זה היה בעיתונים. יצאת מהשיבה, עלית על מדים, ויצאת אני אפילו לא יודע לאן. זה מה, זה תרפיה או...
אני חושב שאני באמת הבנתי את גודל האירוע. תשמע, המדינה הייתה פה בקרש, מטורף. מטורף. הייתה פה אווירת נחיים, עוד דקה המדינה עושה לעצמה חרקירי.
עדיין.
ואמרתי, תשמע, זה הזמן, בואו טיפה נעודד את העם. תשמע, זה אסון, אסון נורא, אבל אוקיי, בסדר, בסדר. אז מה עכשיו, נשב ונבכה? בואו נתקדם. חיינו 3,500 שנה, כנראה לנו נחיה עוד 2,000 שנה, וצריך להתעודד, אין מה לעשות. תשמע, וסיפורי גבורה כמו הבן שלי, יש עוד מאות סיפורים כאלה, של נשים ואבות ובנים ובנות, ועל זה צריך לדבר. ולא הסיפורי פחד ו...
כמו שיש את הסרטים האלה ביום הזיכרון שעושים לנופלים, אם צריך לעשות שנת שידורים.
נכון.
שנת שידורים על כל סיפורי הגבורה והמורשת ושל כל הנופלים שהיו.
נכון, והחוכמה היא באמת, שמה, לקחת את הדברים הטובים האלה, לא לחסות על כל המחדלים, לתחקר, לבדוק וגם לבוא חשבון עם מי שצריך לבוא חשבון. אבל בגדול להבין שיש פה עם מדהים, יש פה עם של הריות, יש פה דור מדהים. חטפנו מכה חזקה, התאוששנו, התקדם קדימה, ואחרת אוי לנו ואוי עלינו.
אני חושב שזאת הנימה שאיתה נסיים את השיחה שלנו. דדי, תודה רבה שבאת. כאילו אני אומר לעצמי, אולי בעוד כמה שנים, לא הרבה זמן, התואר חק יוקדם לשם שלך. יש לי תחושה שזה שם הכיוון שאתה כרגע מכוון אליו. בסדר גמור, כי כנראה זה מגיע מהמקום של הבערה הפנימית האמיתית, ולא מקף קף קף וכיוצא באלה. אז תודה, דדי, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, זה היה פרק 153 בפודקאסט, ואנחנו נהיה עם המוסף בהמשך השבוע. ביי ביי, להתראות.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.